רוצה לסיים את את הסדרה של הקטעים והסברות. ואני רוצה לעמוד היום על סוג אחר של סברה, שגם אליו אפשר להתייחס כסברה דאורייתא במסגרת מה שדיברתי בפעמים הקודמות, אבל זה סוג אחר מהסברות שמכירים בדרך כלל. אפשר להביא דברים, אפשר להביא מקור לעניין הזה בפסוק בירמיהו, שכתוב שם ככה: ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עלות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אז מה ההבדל בין לא ציוויתי, לא דיברתי ולא עלתה על ליבי? אז רבי יוחנן וסרמן בקונטרס דברי סופרים מדבר, מביא את התרגום שם. בתרגום כתוב: זה לא פקדית בו ראיתי, ולא שלחית ביד עבדי נביאה, ולא ראווה קדמי. לא פקדתי בתורה, לא שלחתי ביד עבדי הנביאים, וגם לא על הרצון מלפני. מה זה הרצון מלפני הזה? מה זה הדבר השלישי הזה? אז אני חושב שהטענה היא שיש כאן איזושהי קטגוריה סברתית שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו פגשנו את הסברה עד עכשיו בשני מישורים. יש סברה פרשנית, שעליה אפשר לדבר על טעם הדקה או לא טעם הדקה, כל מה שדיברנו בהקשר הזה. הסברה הזאת מפרשת לנו מה שכתוב בתורה, וזה כמובן דבר שאנחנו עושים כל הזמן. עוד ידי דרישת טעם הדקה, שדיברנו כבר מה המשמעות של הכלל הזה. יש סברה, והנחלקו הפני יהושע והצלח, שדיברנו בברכות, סברה שמחדשת דין מחודש, כמו ברכת הנהנים, ברכת המזון לפניה, ששם הפני יהושע טוען את הדאורייתא, הצלח חולק עליו, ואמרתי שאני לא בטוח שהמחלוקת היא כל כך קוטבית כמו שהיא נראית. בפשטות זה כמו דאורייתא, רק אין ציווי, זה לא לגמרי דאורייתא. זה הסברה שעליה מדובר, לפי הפני יהושע, גם על זה נאמר סברה דאורייתא, לפי הצלח הסברה רק במקום שהיא מפרשת היא סברה דאורייתא. אבל מה שאני מדבר עכשיו זה משהו אחר, זה לא סברה שאני מבין שכך נכון, כן, הסברות האלה שדיברתי עד עכשיו, זה סברות שיסודן בי. ההיגיון שלי אומר שכך הגיוני, כך נכון, כך ראוי לעשות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. רצון השם זה סברה שאומרת לי שכך הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לנהוג. לא בהכרח בגלל שאני חושב שזה הגיוני, או שזה מוסרי, יכול להיות שלא. אבל אם יש לי איזושהי אינדיקציה, ואני אדבר עוד איך נוצרות האינדיקציות האלה, אבל אם יש לי איזושהי אינדיקציה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה, אז יש איזשהו חיוב לעשות את זה, בלי קשר לשאלה אם אני מבין מה התועלת שבזה, או למה זה הגיוני, למה זה נכון. כן, אז סברה שחז"ל מביאים בהקשר של ברכת המזון לפניה, אז הם אומרים שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. זאת סברה מהסוג הראשון. סברה שאומר, כן, נשמע הגיוני, אתה מקבל משהו, תגיד תודה, תברך או תבקש רשות, תגיד תודה או תבקש רשות, אבל בכל מקרה זה איזושהי סברה שאני מבין שכך הגיוני לעשות. אוקיי? גם הסברות שדיברתי עליהן בהקשר של הדרשות, הזכרתי שכל דרשה מבוססת בעצם גם על סברה. יש איזשהו טריגר בטח. והטריגר הזה גורם לנו להפעיל סברה, נגיד את השם אלוקיך תירא, אומר לנו לרבות. המילה את אומרת לרבות. את מה לרבות? הסברה מחליטה את מה לרבות. איזה סברה? מה שנשמע לי הגיוני, או בהקשר ההוא הזכרתי, זה מה שנשמע לי הכי פחות לא הגיוני. להבדיל מהסברה המכוננת, הסברה בהקשר של הפרשנות, היא בסך הכל סברה של אלימינציה, כי כתוב שצריך לרבות, זה לא יותר מסברה. הפסוק אומר לרבות. אני רק צריך להחליט את מה לרבות. לפעמים שום דבר לא היה לי הגיוני, אז אני בוחר את מה שהכי פחות לא הגיוני. כי משהו חייב להתרבות כאן. אוקיי? אבל זה עדיין סברה שמדברת על איך אני חושב. מה נראה לי סביר. מה שאני מדבר כאן זה סברה מסוג אחר. רצון השם, לא ראווה קדמי, כמו שכתוב בפסוק, בתרגום. רצון השם פירושו שיש לי איזושהי אינדיקציה, צורה כלשהי, לא חשוב כרגע איך, שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לנהוג כך. למרות שאני כשלעצמי לא הייתי חושב שכך נכון לנהוג, או כך ראוי לעשות. אבל אם יש לי אינדיקציה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה, אז יש איזושהי חובה לעשות את זה. זה סוג אחר של סברו שאני רוצה לדבר עליו כאן. אני אביא, אני אתמקד בדוגמה מובהקת, אני חושב, לעניין הזה, וזה הפרשת תרומה. יש ברייתא שמובאת בגיטין, בדף למד, וכך, דתניא, אבא אלעזר בן גמלא אומר, ונחשב לכם תרומתכם. בשתי תרומות הכתוב, זה מדבר על פסוק שמדבר על תרומת מעשר. בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. כן? תרומה גדולה זה התרומה שמפרישים מהתבואה, כלשהו חיטה אחת פותרת את הקרי, אין איזה שיעור מן התורה, אבל פחות מקובל לחשוב. מדרבנן יש שיעור, שלושה שיעורים, אחד מ-40, אחד מ-50 ואחד מ-60, עין טובה, בינונית ורעה. זה תרומה גדולה, ותרומת מעשר זה מעשר מן המעשר. מתוך המעשר שהלוי מקבל, צריך להפריש עשירית לכהן. זאת אומרת, לזה יש שיעור. זה עשירית מתוך המעשר של הלוי. אז אבא אלעזר בן גמלא דורש את הפסוק, ונחשב לכם תרומתכם, שכמו שתרומת תרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. מה זאת אומרת? יש פה איזשהו היקש. למה תרומת מעשר נקראת תרומה? גם תרומה גדולה נקראת תרומה. למה תרומת מעשר נקראת תרומה? כי גם היא איזשהו סוג של תרומה. באיזה מובן? כמובן, שניהם ניתנים לכהנים, אבל הגמרא אומרת שזה גם נקרא תרומה לעניין זה שזה מופרש בעומד ובמחשבה בדיוק כמו תרומה גדולה. כמו תרומה גדולה, כך גם תרומת מעשר. רש"י שם כותב, הדברים כמובן קשים מאוד. מה זאת אומרת תרומה גדולה מופרשת בעומד ובמחשבה? בתרומה גדולה אין את מה לאמוד. תרומה גדולה אין השיעור. חיטה אחת פותרת את הקרי. אם אמרו, הנה תראה, תיקח עשירית מהערימה שיש כאן ותיתן את זה לכהן. בסדר? אם היו אומרים כך. זה היה מקום, אני אגיד שיש לי קילו. צריך למדוד 100 גרם מתוך הקילו. אומרים לי לא, לא למדוד לאמוד. זאת אומרת, אל תמדוד אלא תעשה בערך. המפרשים אומרים כדי שיצא יותר. תעשה בערך, בלי למדוד, לא עושה את זה מדויק, כדי שיצא יותר. אבל זה הכל כשבסיסית יש שיעור. בסיסית יש שיעור, אז אפשר להגיד לי להפריש במדויק, אפשר להגיד לי לא, תעשה את זה בעומד. אבל בתרומה גדולה אין שיעור בכלל. חיטה אחת פותרת את הקרי. אז את מה אני אמור לאמוד? לאמוד שיש לי חיטה אחת. מה לאמוד? לקחת ולתת, זה הכל. אם אתה רוצה חיטה אחת, אתה רוצה 10, לא משנה כמה. אבל מה יש לאמוד? לאמוד זה שאתה מנסה לקלוע לאיזשהו שיעור, ואומר לך, אל תמדוד, תעשה את זה בערך. אבל פה אין למה לקלוע. חיטה אחת פותרת את הקרי. איזה מין דבר זה? ומשם לומדים לתרומת מעשר, שזה כמובן מעורר קושייה שנייה. כי אם תרומה גדולה מופרשת בעומד, זה בגלל שאין לה שיעור אולי, כי לא נדרש ממני כמות מסוימת. איך אפשר ללמוד מזה לתרומת מעשר ששם אני צריך לתת עשירית? אם אני אעמוד, יכול שאני אפספס. אני אמר שגם שם, מה ההיגיון ללמוד מתרומה גדולה לתרומת מעשר? יותר מזה, מאיפה אני יודע שבתרומה גדולה היא מופרשת מעומד?
יש מעל. יש מעל, מ-0 עד 1.40.
ב-0 עד 1 מ-40 זה לא מנעת, אז תפריש כמה שאתה רוצה. בדרבנן יש 1 מ-40, 50 ו-60, אין 1 מ-40
בדוראי.
אין כמה שאתה רוצה. זה לא, כמו שאמרתי כל, זה לא עומד. אבל נגיד שאיכשהו אנחנו נצליח להגדיר שם עומד. מאיפה אנחנו יודעים שצריך להפריש בעומד? הפסוק הזה מניח שבתרומה גדולה מפרישים מעומד. הוא לומד מתרומה גדולה לתרומת מעשר. אבל בתרומה גדולה עצמה מאיפה יודעים שמפרישים בעומד? אז רש"י כותב שם, אחד מחמישים שאמרו חכמים, מפריש בעומד. דאם טעה, אין כאן איסור. דמדאורייתא, חיטה אחת פותרת הקרי, דלא נתנה בתורה שיעור, אלא ראשית גנחה. למה אתה מפריש מה שייך עומד בתרומה גדולה? אין ברירה, אלא להגיד שזה השיעור דרבנן, של אחד מחמישים, אותו עומדים. למה באמת עומדים שם? בגלל שאין בעיה, גם אם תטעה את הדאורייתא אתה יוצא, חיטה אחת פותרת את הקרי, נכון? ועכשיו מזה עושים היקש לתרומת מעשר. א', עוד פעם, מה הקשר? פה אין חשש, אז אתה עומד. לתרומת מעשר אתה יכול לפספס. זה א', ב', אתה מקיש, אתה משתמש בהיקש בדין דרבנן. יש דין דרבנן שצריך להפריש אחד מחמישים, כן, 40, 50 או 60. ולכן אפשר להפריש בעומד, כי דאורייתא אתה תצא בכל מקרה. ואתה עושה היקש מזה לתרומה גדולה, שבתרומה גדולה השיעור שהוא דאורייתא. עשירית. איפה מתנו דבר כזה שעושים היקש בין דין לרבנן לדין דאורייתא? תרומת מעשר, מה אמרתי? איך עושים היקש מדין דרבנן לדין דאורייתא? זה ממש מוזר העניין הזה.
אבל
ענית
על השאלה, למה עושים עומד על שיעור
שאינו
שיעור, זה עומד על
השיעור רבנן. רשי ענה, כן. רשי מרגיש בקושי, אז לכן אני לא, זה שני שמעתי, אבל הוא לא באמת עונה עליהם. כי ממה נפשך? אם אתה אומר לי שזה דין ברבנן, אז מה שייך לעשות תקש לתרומת מעשר שזה דין דאורייתא? ואם זה דין דאורייתא, אז חוזרת השאלה, את מה עומדים ומאיפה יודעים שעומדים? שתי השאלות, כן? את מה יש לאמוד אם אין שיעור, ובית, גם אם היה איכשהו, לא יודע, היית מגדיר לי את מה לאמוד, מאיפה אתה יודע שלא למדוד אלא לאמוד? זה אין, הרגמרה לא מביאה מקור לזה שבתרומה גדולה עושים את זה, זה ברור. סברה, משם היא לומדת לתרומת מעשר, איזה סברה יש שם, ממה נפשך? אם יש שיעור, אז תמדוד. אם אין שיעור, אז את מה אתה עומד? אתה יודע, אז רשי לא באמת עונה על הקשיים. במשנה בתרומות כתוב שם כך, אין תורמין לא במידה ולא במשקל ולא במניין. לא רק שממליצים להפריש מעומד, אלא זה חובה להפריש מעומד. אבל אסור להפריש במידה, במניין ובמשקל. והרמב״ם כותב שם כך, בפירוש המשנה, הוא כותב ככה, אסור להוציא תרומה גדולה במידה, כיוון שלא זכר לה כתוב שום איסור. תכרוע כמו רשי, שום שיעור, סליחה. כיוון שבכתוב אין שיעור, לתרומה גדולה אין שיעור, אז לכן אסור להוציא אותה במידה. אלא שכאן זה כבר מוזר, כי בגמרא שלנו, אז אנחנו לא מפרישים מעומד, אז רש"י אומר, אתה יכול להפריש מעומד, כי למה לא?
למה אסור?
אבל זה אסור. אז אם הכתוב לא אמר לה שיעור, אז איפה יש לי איסור? לא צריך לאמוד. זה לא שזה אסור לאמוד. אוקיי? אבל מודדים אותו הדבר שחייב בתרומה, ומוציאים ממנו בעומד. זאת אומרת, אתה מודד את מה שחייב תרומה, את הקרי כולו, נגיד שיש לך קילו. אז את זה אתה מודד, כדי לדעת כמה בדיוק יש לך. את השיעור מתוכו שאתה מפריש תרומה, אתה עומד. אתה לא... גם שאלה, למה אתה צריך למדוד את הדבר המקורי? הרי זה לא תלוי. החיצה אחת פותרת את הקרי, לא משנה מה גודל הקרי. אז למה אתה צריך לדעת מה שיעור הגודל של הקרי הכללי, הסך הכל? וסמכו זה למאמר השם, אני ממשיך ברמב״ם, ונחשב לכם תרומתכם. ואמרו, במחשבה אתה תורם ולא בדבר אחר. לומדים את זה מהפסוק, ונחשב לכם תרומתכם, שאתה תורם במחשבה ולא בדבר אחר. ואף על פי שזה הכתוב, מדבר בתרומת מעשר, נאמר בו, העיקר הידוע אצלנו בסברות הדינים, הוא שנאמר, אם אינו עניין לתרומת מעשר, תנאו עניין לתרומה גדולה. מה שלא נסמוך על זה הפסוק תרומת מעשר, לפי ששיעורה ידוע, והקפידה התורה על שיעורה, ואמרה מעשר מן המעשר. אז הרמב"ם אומר הפוך מהגמרא אצלנו, נכון? הרמב"ם אומר שאומנם הפסוק ונחשב לכם תרומתכם מדבר על תרומת מעשר. תרומת מעשר לא שייך לאמוד, התורה אומרת שיעור עשירית, אתה לא יכול לאמוד, אתה אולי תפספס. כל הרעיון בתרומה גדולה זה שאתה יכול לאמוד, כי לא תפספס. אני דורא את החיטה אחת פותנת את הכלי. בתרומת מעשר לא שייך לאמוד, אבל הפסוק כתוב בתרומת מעשר. אם אינו עניין לתרומת מעשר, נאו עניין לתרומה גדולה ששם אתה יכול לאמוד. בסדר? השאלות בעינן עומדות, מה יש לאמוד שם? אבל לפחות פה אנחנו מבינים מה המקור שמספיק או שצריך עומד בתרומה גדולה. אז שאלתי בגמרא מה המקור, אז פה יש מקור. השאלה השנייה עדיין בעינה, את מה לאמוד?
אבל למה נפסל האומדן של כמות ידועה?
הבנתי.
אתה אומר, אם אינו עניין לתרומת מעשר, אז זה יהיה עניין לתרומה גדולה. זה כאילו שהרמב״ם פוסל את האפשרות שנאמוד כמות ידועה. אבל אתה בעצמך בשאלה השנייה אומר שאי אפשר לאמוד כמות לא ידועה. אז אי אפשר לאמוד כמות. אם היא ידועה אני לא יכול לעמוד, זה לא עובד ככה.
זה הצד השני של אותה מטבע. אני מסכים עם
זה. לא, זה סותר את זה. אם העומדן קיים, הוא בהכרח או חל על כמות או חל על לא כמות. אני חושב שעומדן חל על כמות.
ברור.
ולכן מה שהוא אומר זה לא חל על תרומה...
הצד השני, זה אותה מטבע. זאת אותה קושיה שאני שאלתי, רק הצד השני שלה. אני שאלתי מה שייך לאמוד, משהו שאין לו עומדן בכלל, רק בדבר כמותי שייך לאמוד. אז א' לא ברור למה עומדים בתרומה גדולה, וב' לא ברור למה פוסלים את העומד בתרומת מעשר.
נחשב לכם תרומתכם, נחשב, זאת אומרת עומדן, יש כמות, אבל אתה רק עומד אותה, אתה לא מסכים, אבל פשוט
פשוט. זה אותו קושי
שם. למה צריך לזרוק את זה לתרומה בכלל?
קיבלתי, אני אומר, זה אותו קושי אני שואל, אתה רוצה שאני שומע בעל, אותו קושי. לעצם העניין, אני חושב שההבדל בין התיאור של הרמב״ם פה לברייתא שמובאת בגיטין, יש מחלוקת תנאים בספרה. ספרה מביא שני תנאים והם חולקים ביניהם בדיוק בזה. זאת השאלה אם לומדים מתרומת מעשר לתרומה גדולה, כמו שתרומת מעשר מופרש בעומד, כמו שתרומה גדולה מופרש בעומד, כך תרומת מעשר מופרש בעומד, זה הגמרא שלנו. והטענה השני אומר שאם אינו עניין לתרומת מעשר, זאת אומרת תרומת מעשר אי אפשר להפריש בעומד כי זה שיעור קבוע, תרומה, ולכן אם אינו עניין, תנאו עניין לתרומה גדולה. יותר מזה, אני אולי אוסיף עוד משהו, גם על הטענה שהולך, שהרמב״ם הולך בעקבותיו. כשאנחנו מדברים על אם אינו עניין, אם אינו עניין, זה תמיד אומר, למדת איזשהו דין מפסוק. עכשיו, הוא לא רלוונטי לדבר שעליו כתוב הפסוק. אז כנראה זה בא ללמד על דין אחר. זה מידת אם אינו עניין. עכשיו, איך יכול להיות שאם אינו עניין נלמד דין דרבנן? מה שאלתי על היקש בגמרא בגיטין, עכשיו אני שואל על הטענה השני שמופיע פה ברמב"ם בפירוש המשנה. אם אינו עניין זה במהותו בא לפתור בעיה. זאת אומרת, יש לך פסוק שאתה לא יודע על מה הוא מדבר. עכשיו הכל בסדר, על מה הוא מדבר? על דין דרבנן. אז זה ברור שהפסוק לא מדבר. אז אם באמת זה אינו עניין לתרומת מעשר, אז תסביר לי למה הוא כן עניין, על מה הפסוק דיבר. עזוב אותי, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי אסמכת. על היקש אתם יכולים עוד להגיד אסמכת. היקש הוא לא באמת היקש, לא רק עשו אסמכתה. האם אינו עניין זה הרבה עסק? כי אם אינו עניין מתחיל מקושי בפסוק, אתה צריך להסביר לי על מה מדבר הפסוק. עכשיו, על זה אתה לא יכול להסביר לי שהוא מדבר על דין דרבנן.
מה
דין
דרבנן
פה? השיעור תרומת,
שיעור תרומת. הוא מדבר על השיעור, הוא מדבר על עצם העומדת, וזה כן מדבר.
עדן של מה? מה אתה צריך לאמוד? חיטה אחת? לאמוד, לא למדוד שיש לך חיטה אחת.
אבל זה לא קשור לדי רבנן.
זה קשור לדי רבנן, כי גם הוא מדבר על אחד וחמישים. זה כמו רשי, אין פה משהו אחר לאמוד.
אז איך לומדים שחיטה אחת כותבת
הכלים, נוגד? מה זאת אומרת איך לומדים? יודעים, לא משנה, אין שיעור, התורה לא נתנה שיעור. שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אוקיי? אין שיעור, התורה עצמה לא מדבר.
אולי אם אתה מתוק עדה להביא לשם, שיהיה שיעור.
אין שיעור. לא מוצאים בשום מקום שיעור. אין הלכה למשה מסיני ואין פסוק. מעשר זה פסוק. הפסוק אומר מעשר. שיעורים אחרים יוצאים שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אין לא הלכה למשה מסיני ולא פסוק. אז זה אומר שחיטה אחת פותרת תקריא. לא צריך מקור לזה שחיטה אחת מספיקה. צריך מקור שיגיד לזה לא מספיק. אוקיי? הרמב״ם בהלכות, הלכות תרומות, פרק ג' עד אחד ד', הרמב״ם כותב, אין תורמין תרומה זו לא במידה ולא במשקל ולא במניין, לפי שלא נאמר בשיעור, אלא עומד ומפריש בדעתו כמו אחד מחמישים. כאן כבר כתוב במפורש, נדמה שבפירוש המשנה הוא לא כותב את זה, כאן כבר כתוב במפורש כמו רש"י, שהעומדן זה השיעור לרבנן של אחד מחמישים. משלים את מה שראינו ברמב״ם בפירוש המשנה. כשהוא מדבר על לאמוד את מה שאתה מפריש בתרומה גדולה, הוא מתכוון לשיעור שנתנו חכמים, האחד מחמישים. זה כמובן מחזק את מה שהקשיתי קודם. אני רק אעיר אולי עוד הערה אחת. בפירוש המשנה הוא אומר, ומה שלא נסמוך, רגע, וסמכו זה למאמר השם ונחשב לכם תרומתכם. לכאורה זה אסמכת, הייתם אומרים. אז כמו שאמרתי קודם, אם אינו עניין לא יכול להיות אסמכת. אם אינו עניין זה מתחיל בקושייה על הפסוק, אז לא יכול להיות שהתשובה היא אסמכת. הקש, זרה שווה, הכל יכול להיות אסמכת. אם אינו עניין זה אולי הדבר הכי ברור שלא יכול להיות אותה. כי אם אינו עניין מתחיל בקושי על מה הפסוק מדבר, ואתה מציע לו פתרון. אם אתה עושה מזה אסמכת, אז אנחנו נשארים עם הקושי המקורי. אז זה אינו עניין לתרומת מעשר. אז על מה הפסוק עצמו מדבר? זאת אומרת, מה אסמכת עוד עכשיו? על מה הפסוק מדבר? אתה יודע? אז לכן מה זה? וסמכו זה למאמר השם, ונחשב לכם תרומתכם. אז בשיטת הרמב״ם צריך לדעת, שדיברנו על זה כבר, הרמב״ם השורש השני הרי אומר שההלכות שנלמדות מדרשות הן דברי סופרים. מבחינת הרמב״ם, כשכתוב אסמכת, לא בהכרח הכוונה היא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל אסמכתא, הכוונה דין דרבנן, שרק מסמיכים אותו באלמה, על הפסוק. אסמכתא, הכוונה משהו שאולי הוא לא דאורייתא לגמרי, אבל הוא עדיין יוצא מהפסוק, נגיד על ידי דרשה. אוקיי? אני חושב שבמובן הזה צריך להבין פה את המונח וסמכו זה למאמר השם. אוקיי, אז איך בכל זאת להבין את הדברים האלה? קשה גם על גם על השיטה שמובאת אצלנו בגיטין, וגם על שיטת התנאים השנייה שמביאה בפירוש המשנה. השניהם קשה, מה שייך לאמוד בתרומה גדולה, ואם זה שייך, אז למה לאמוד? מה ההבדל בין זה לבין תרומת מעשר? טוב, אפשרות אחת, אולי, היה אפשר להגיד, יש שיטת כמה ראשונים בודדים, יש תוספות ריד למשל בקידושין, ומביא אותו המשנה למלך במתנות עניים, שאומנם אין שיעור להפרשת תרומה, חיטה אחת פותרת את הקרי, אבל יש שיעור לנתינה. כשאתה נותן לכהן, יש שיעור מסוים שפחות ממנו לא נחשב כנתינה. וכיוון שבתרומה אתה צריך להפריש מהקרי וגם לתת לכהן, אז בעצם בנתינה יש שיעור. מבחינת, נגיד, הפרשת חיטה אחת, את הקרי פתרת, אבל אתה לא יכול לקחת את החיטה הזאת ולתת את זה לכהן. זה לא נקראת נתינה. צריך איזשהו שיעור מינימלי, אם אפשר לדון שם מה בדיוק השיעור, אבל לא נכנס לזה כאן. אולי היה מקום להגיד שאכן, מה שיעור הנתינה? תחליטו מה שתחליטו, לא משנה כרגע מה שיעור הנתינה. אבל את השיעור הזה עומדים. את העומד בתרומה גדולה לא מדבר על ההפרשה, כי להפרשה חיטה אחת פותרת את הקרי, אלא על נתינה. אבל זה, אפילו שיטת התוספות ריד זה בעייתי, כי השיעור הזה לא נאמר בשום מקום. אם אתה יכול להמציא אותו, אתה יכול להחליט מסברה כזו או אחרת, הייתי מטפה שיגידו משהו. בפשטות, אם בכלל מדובר פה, זה באמת על השיעור 1 מ-50, שהוא השיעור הרגיל שמובא בהקשר של, של תרומה. ולכן, ולכן להגיד שמודדים את שיעור הנתינה, כשאנחנו בכלל עוד לא ברור מה המקור וכמה זה שיעור הנתינה, זה קצת קשה אפילו בשיטת התוספות ריד, אבל בשיטת רוב הראשונים אין שיעור גם בנתינה של תרומה, כך שזה בין כה וכה נשאר קשה לשיטות, לשיטות האחרות.
זה נתפל לגמרי אחרת,
זאת אומרת
תרומה.
מה?
הנתינה.
זה שאלה, עוד שאלה, עוד רגע אני אגיע אליה, אם זאת מצווה אחרת או שזאת אותה מצווה. יש בפשטות, אולי אני כבר אדבר על זה עכשיו, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בעניין הזה. הרמב״ם בשורש י"ב, הרמב״ם אומר ככה, והוא מבואר, זה בא שם על חלקי פעולה, שלא מונים כל חלק פעולה כמצווה בפני עצמו, עצמה. אומר, והוא מבואר כי היות הכהן לוקח מה שיש לו לקחת, הוא חלק מחלקי המצווה, כמו שזכרנו באור העולה. בסדר, יש מתנות כהונה, אז האור של העולה הוא חלק ממתנות כהונה, אז אומר הרמב״ם, הנתינה היא לא מצווה בפני עצמה, היא חלק ממצוות המתנה הספציפית שבה מדובר, תרומה או מעשר או אור העולה או מה שלא יהיה, חלה וכדומה. וכן גם ראשית הגז, כלל המצווה היא שנוציא ראשית הגז ונתנהו לכהן, זאת מצווה אחת, זה לא שתי מצוות. וכמו כן שנוציא מעשה ראשון ונתנהו ללוי. הרמב״ן שם בהשגות חולק עליו, בהשגות על השורש של 12, והוא טוען שזה מצווה, יש תלוי איזה, זאת אומרת, יש מתנות טובלות ויש מתנות לא טובלות. נגיד תרומה זה מתנה טובלת. כל עוד לא הפרשת, אז השאר זה טבל, אסור לך לאכול. מתנות אחרות הן לא מתירות את השאר לך, אבל יש רק חובה לתת את זה לכהן. במתנות הטובלות, אומר הרמב״ן, יש שני דברים. א', את ההפרשה שמתקנת את הקרי, וב', את הנתינה לכהן. אז מקובל, זאת אומרת, יש פה מחלוקת ברמב״ם לגבי מניין המצוות, האם בכלל הנתינה היא מצווה לפני עצמה או לא. אז פה, אם אני חוזר לתוספות ריד, שהוא אומר שיש שיעור בנתינה, אז יש פה צדדים לכאן ולכאן. בשיטת הרמב״ן, אפשר להגיד, באמת, זה שתי מצוות שונות, יש שיעור, ובהפרשה אין שיעור, חיטה אחת פותרת את הקרי, אלא שאז יהיה קשה למה לעמוד בהפרשה. תפריש, ואחרי שאתה, יש לך כבר את כל התרומה שהפרשת, כשאתה בא לקחת את זה לכהן, אז תשים לב שתעמוד שיש לך מספיק כדי נתינה. מעבר לזה, כמובן, כמו שאמרתי קודם, שכל הרעיון בזה שאפשר לעמוד בתרומה גדולה, זה בשביל לא נאמר שם שיעור. אז אתה לא יכול להשתמש בתוספות ריד שאומר, טוב, בנתינה יש שיעור, לכן את זה עומדים. אם בנתינה יש שיעור, אז מה זה בין זה לבין תרומת מעשר? בתרומת מעשר גם יש שיעור, ובגלל זה אמרת לי ששם לא שייך לאמוד. כי יש שיעור, התורה רוצה שיעור מסוים. עכשיו, אם אתה לומד לי, כמו אותו ספוטרין, שיש שיעור בנתינה ואת זה עומדים, לא הועלת כלום. אמנם יש את מה לאמוד, אבל עד מה ההבדל בין זה לבין תרומת מעשר? אז גם פה יש שיעור וגם שם יש שיעור. מה ההבדל? כך ש... ולפי הרמב״ם, שנתינה הנתינה והפרשה זה, זאת מצווה אחת, אז יותר קשה להגיד את מה שהתוספות ריד אומר, שיש שיעור בנתינה שהוא לא שיעור בהפרשה. כי המצווה היא לקחת מפה ולתת לכהן. כהן, למרות ששייך של אותו, אותה מצווה, עדיין יש איזשהו שיעור. אתה לא יכול לבוא לכהן הביתה, לדפוק לו בדלת, לתת לו גרגיר חיטה.
מה תעשה? תאסוף הפרשות ממקומות אחרות?
כן. אתה בא לתת, הרי התיקון לא מותנה בנתינה לכהן. התיקון נותן בקריאת שם תרומה. קראתי שם תרומה, שמתי את זה בצד, זה מחכה. כשהצטבר מספיק, אני נותן את זה לכהן.
לפי תוספות זה, והנתינה זה לא שיעור בכמותי. זה חייב לתת משהו שזה...
לא, לא, יש שיעור. מדובר שם שיעור ממש. מדובר שם שיעור, יש שיעור. שפחות ממנו זה לא נתינה. מדובר שיעורים ממש. יש שם דיון שלם על מה בדיוק השיעור. אבל זה שווה פרוטה, כזית, כל מיני... אז אני אומר, התוספות ריד הזה לא פותר את הבעיה בכל מקרה, איך שלא נלך פה. הוא לא פותר את הבעיה, אני אומר, כי זה, כמו שאמרתי קודם, זה תקושת מה נפשך. אז ממה נפשך? אם אתה מדבר על ההפרשה, להפרשה אין שיעור. אני מבין שפה שייך עומד יותר מאשר תרומת מעשר, אני לא מבין את מה לאמוד. אם אתה מדבר על הנתינה, אז אני מבין שיש את מה לאמוד, אני רק לא מבין למה אתה עומד בהפרשה, כשבעצם מה שאתה צריך זה לאמוד את מה שאתה נותן, לא את מה שאתה מפריש. בית אני לא מבין, אם באמת יש פה שיעור בנתינה וזה מה שאתה עומד, אז מה הרווחת מול תרומת מעשר? בתרומת מעשר יש שיעור, ולכן לא רצית שם ליישם את העומד. כי שם יש שיעור. נו, ובנתינה תרומה גדולה גם יש שיעור. אז למה שם אתה כן מפריש, אתה מעמיד את העומד? ייצור, העסק הזה לא עובד. אגב, רק במאמר מוסגר, הסתכלתי קצת ברמב״ם בעניין הזה, היה נראה לי מוזר בשורש ה-12, כשקראתי את הרמב״ם קודם, היה נראה לי מוזר, כי הוא אומר, והוא מבורך כי להיות הכהן לוקח מה שיש לו לקחת הוא חלק מחלקי המצווה, כמו שזכרנו באור העולה, וכן גם ראשית הגז, כלל המצווה, וכן שנוציא מעשר ראשון ונתנהו ללוי וכו'. סתם, בחוש הריח שלי אמר, למה הוא לא אומר תרומה? הדוגמה הראשונה שהייתי, זה לא קושייה, זה הערה. נכון, הוא אומר וכו', כוונה לכל האחרים. אבל אם אתה צריך להביא דוגמה ולהגיד וכו', מה אתה מביא את ראשית הגז ואת המעשר? תמיד תרומה, תרומה זה המתנת כהונה הכי בסיסית. זה הדבר הראשון שאותו אתה עושה. רמב"ם לא מזכיר תרומה. זה כבר ככה עורר אצלי חשד ראשון. ואז הסתכלתי בספר המצוות, תראו דבר מעניין. במצווה קוף. מצוות עשה קוף קפה, זה סט של מצוות רצופות, אחת אחרי השנייה. קוף קפה זה על ביקורים. שציוונו להוציא הביקורים ולהביאם למקדש. להוציא את הביקורים, כמובן לקחת את הביקורים, לקרוא על זה שם ביקורים ולהביא את זה למקדש. והתבאר שם שהם נכסי כהן, כלומר פירות הביקורים. מצווה קוף קף זי, שציוונו להוציא המעשר מצמח הארץ, הוא כבר בעיר הכתוב שהמעשר הזה ללוויים. קוף קפטט, שציווה ללוויים להוציא מעשר מן המעשר שיקחו מישראל, ויתנו לכהנים. קוף למד גימל, שציוונו להפריש חלה מאריסותינו, ולתנה לכהן. אז בכל מקום הוא לשיטתו, אומר שהמצווה היא אחת, להפריש ולתת, נכון? אתה מגיע למצווה קוף קבב שעליה דילגתי, קודם שם, שציוונו להוציא תרומה גדולה. טוב, אני לא רוצה
לכהן.
מה אם נתית על הכהן?
לא,
ממש חריץ, תסתכלו, מצווה אחרי מצווה. בתרומה גדולה, שציוונו להוציא תרומה גדולה.
הכהן
לוקח. אני חושב שלפי הרמב״ם, לא שמצוות הנתינה היא חלק ממצוות ההפרשה. אין מצוות נתינה. בתרומה. הכהן זוכה משולחן גבוה. זאת אומרת, אתה לא צריך לתת את זה לכהן, אתה בעצם נותן את זה לקדוש ברוך הוא, לא לכהן. הקדוש ברוך הוא, איך נותן? מה אני אמור לעשות עם זה? הקדוש ברוך הוא נותן את זה לכהן. זה לא מתנת כהונה במובן הרגיל, אלא זה בעצם, אתה צריך להפריש, ברגע שקראת את השם תרומה הזה של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע, תעשה לי טובה, קח את הדבר הזה, שים את זה לכהן, הוא ישמור לי על זה. זאת אומרת, כאילו, זה לא, הנתינה נעשתה בהפרשה. ההפרשה היא עצמה נתינה כבר. אתה כבר העברת את זה כל מקום שזה קיים בגז הדרחמן הזה.
אז למה יש לך תקופת הנאה בתין לקוין שאתה רוצה?
כי עדיין אני יכול לעשות את זה.
אם זה כבר אתה הפרשת, וזה כבר...
אתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא גם את השם של הכהן שאליו
תיתן. אין שם. העובדה היא שאתה יכול... אגב, זה בדיוק הוויכוח, אם טובת הנאה עם המון או לא המון. אבל... כי זה באמת לא דבר שלך, אמיתית. אבל עובדה שאני כן יכול להחליט, וזה שווה כסף שאם אני אחליט שזה לך או לא לך, אתה מוכן לשלם על זה. אז לכן זה ממון.
אבל בתרומת מעשר לא קראת שאין
נתינה? מה? בתרומת מעשר, נכון. שציווה ללווים להוציא מעשר מן המעשר שיקחו מישראל ויתנו לכהנים. רק בתרומה גדולה.
אז זה שונה מתרומה גדולה.
לא יודע, בתרומה גדולה אין מצווה לתת. תרומת מעשר יש מצווה לתת. נגמר. עכשיו אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, אני קורא את לשונו. בלשון הרמב״ם נראה שלא רק שהוא חולק על התוספות ריד שאין שיעור בנתינה, ולא רק שהוא חולק על הרמב״ם שזרד בתרומה לשיטת הרמב״ם, אין מצוות נתינה בכלל, גם לא כחלק ממצוות ההפרשה. אתה נותן את זה לכהן כי הקדוש ברוך הוא אומר שזה שלו.
שלא תזרוק.
כן, בדיוק. הכהן יכול לבוא ולקחת את זה באופן עקרוני. כמובן, אתה יכול תמיד להגיד למה לא הכהן ההוא, למה לא הכהן ההוא, וזה טובת הנאה. באופן עקרוני, הכהן יכול לבוא ולקחת את זה. זה, אתה לא אמור לעשות פה את מצוות הנתינה לכהן. הכהן לוקח את שלו. אז זה רק בקשר לנקודה הזאת. לכן זה כבר נועל את הדלת לחלוטין בפני האפשרות להגיד שהאומדן זה אומדן בשיעור הנתינה. כי הרמב״ם אין שיעור נתינה כי אין בכלל מצווה לתת. זה פשוט של הכהן, אז שיקח את זה. אתה באמת יכול לקחת אליו חיטה אחת ולתת לו את זה. נראה מצחיק, אבל אין מניעה הלכתית לעניין הזה, כי סך הכל אתה מעביר לו את שלו, אתה לא נותן לו פה שום דבר. טוב, אני רוצה להציע הסבר לעניין הזה. הטענה שלי היא הבאה. השיעור שקבעו חכמים, 1 מ-40, 1 מ-50 ו-1 מ-60, זה שיעור בהפרשה, לא בנתינה. גם בנתינה, אבל בסיסי, שיעור בהפרשה. הוא שיעור דאורייתא, לא דרבנן. יש דאבה אמינא של בסוגיה בחולין שזה ככה, לומדים את זה בפסוקים בנביא, לא משנה, אבל זה, בפשטות שמה זה נדחה. לכן בא לחשוב שיעור דרבנן, לדעתי, מהסוגיה כאן, ובפרט בשיטת הרמב״ם, עולה שזה שיעור דאורייתא. 1 מ-40, 50 ו-60. אלא מה? אז מה זה חיטה אחת פותרת את הכלי? כי התורה לא רוצה לצוות עלינו להפריש כשיעור. לכן היא אומרת לנו, חיטה אחת פותרת את הכלי. כמובן שאנחנו אמורים להבין לבד, שצריך אגב אחד הדינים שכתוב לגבי תרומה, שתפריש בעין יפה. מה זה עין יפה? או גרגיר גדול? חיטה אחת פותרת את הכלי, מה עין יפה? אז כל הסיפור הזה הוא מוזר. הטענה שלי זה שמבחינת התורה, התורה מצפה שניתן יותר. כי לא רוצה להגדיר כמה לתת. זאת אומרת, חיטה אחת, אם אתה רוצה לתקן תקרי, חיטה אחת פותרת את התקרי. אבל אם מצפה מאיתנו לתת יותר. כמה יותר? לא יודע, תן יותר. באיזשהו שלב באים חכמים, ומנסים לאמוד, לאמוד, כן, מה יהיה שיעור נתינה סביר מבחינת התורה?
הפרשה
נתינה. הפרשה. מה יהיה שיעור הפרשה סביר? אומרים, 1 מ-40 עין טובה, 1 מ-50 עין בינונית, 1 מ-60 עין רעה. אבל זה לא דין דרבנן. זה אומדן דרבנן למה שהתורה מצפה שנעשה. כמו מסרן הכתוב לחכמים, קצת מה שאומרים, אני יכול לך לא כל המועד, זה מחלוקת כנמרה, או מקומות אחרים, שבהם התורה משאירה לחכמים לקבוע מה יהיה הגדר של הדאורייתא. אז גם פה בעצם אותו דבר. אז זה לא דאורייתא במה שאני חייב. אני לא חייב. חיטה אחת פותרת את הקרי, ואין מצוות נתינה. מבחינת ההפרשה, חיטה אחת מספיק, ומצוות נתינה אין, בשיטת הרמב״ם, לכן אין באמת חובה לתת. יש ציפייה מאיתנו שניתן. ציפייה מאיתנו שניתן יותר. כמה יותר? כל אחד היה יכול להחליט בעצמו. באיזשהו שלב באים חכמים ואומרים, עכשיו אנחנו נקצוב. 1 מ-40, 50 ו-60. אחת האינדיקציות לעניין הזה, זה השיעור המשולש שקבעו חכמים. כמה חכמים נתנו שיעור 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60? אתם רוצים לשקפוע שיעור, תראו 1 מ-50, כולם צריכים לתת, זה הכל. ושאול זה שייתן יותר, אין בעיה. אתה צריך להגיד לי כמה לתת יותר. אני אתן יותר, אז אני אתן יותר. אפשר להוסיף על תרומה. אבל אני, כל אתה לא נותן את הכל. אתה נותן את כל החבילה, זה כבר לא תרומה. אבל אתה יכול לתת כמה שאתה רוצה. יהיו חכמים רוצים שאני אתן יותר, אומרים, תראה, 1 מ-50 אתה חייב, תוסיף, תוסיפו לך מהשמיים. למה צריך לקבוע? 1 מ-40 מים יפה, 1 מ-50 מים, נותנים לי איזשהם שיעורים, ואם אני רוצה 1 מ-55, או 1 מ-70, או 1 מ-30, מה, זה רע? לא, חכמים קובעים שיעור משולש. מה הרעיון בזה? מה ההיגיון בזה?
זה גם צריך
לקשור
בצורך באוכלוסייה,
בצרכים של... אין בעיה, אז כל אחד יחליט לעצמו, למה צריך לקבוע לו?
בגלל שזה חברה, זאת אומרת, אולי יש פה, השנה יש יותר צורך
בקורא? אין בעיה, זה נקבע שיעור, לא, זה נקבע שיעור מינימום. אחד מ-60 אתה צריך לקבוע, לתת, זה מה שהתורה מצפה. מי שיכול ומתאים לו לתת יותר, שיבוא על המערכה.
אבל
זה
כמו את הצד של המקבלים, מה הצורך? זה כמו ש...
אין מקבלים, מי זה המקבלים? אין מקבלים.
הכהנים.
לא, הם לא מקבלים. הקדוש ברוך הוא מקבל. אנחנו מפרישים את זה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תתנו את זה לכהנים, כי אני רוצה שהם יאכלו את זה. אבל זה לא מתנה לכהנים. וכל הרעיון של הרמב"ם. לא, לא בתרומה. לא. עם חיטה אחת לספק להם את הצרכים, זה לא משהו. צריכים לעשות דיאטה לא פשוטה. בכל אופן, הטענה שלי זה שהשיעור המשולש מעיד בדיוק על הנקודה הזאת. הרי מאיפה אנחנו יודעים, וזה כאן אני חוזר לנושא שלנו, הנושא שלנו בעצם זה סוג אחר של סברה, רצון השם. אני טוען שתרומה זה דוגמה לעניין הזה. כתרומה, אני לא יודע, לא יודע אם אני מסברה הייתי אומר שצריך להפריש איזשהו חלק מהתבועה שלי, לא יודע מה, או לכהנים או לקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה. אבל באים, אולי עם פרחה, הייתי מברך על זה קודם, כן, בברכות הנהנים, כשאני אוכל אני מברך. למה לקחת משהו ולתת? מה הקדוש ברוך הוא, בטח אם זה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך את זה. אז מה, הסברה לא אומרת את זה, אבל, הרי התורה קוראת לזה תרומה. בתרומה רש"י בתחילת פרשת תרומה, מביא שתרומה זה מנדבת הלב. מה שנותנים מנדבת הלב נקרא תרומה. עכשיו, מה שייך מנדבת הלב כשחיטה אחת מספיקה? לכן ברור לנו מלשון התורה, זה לא ציווי, מלשון התורה ברור לנו שהיא מצפה שניתן יותר. בלי להגיד כמה, חיטה אחת מספיקה. אבל מלשון התורה ברור שהיא מצפה ליותר. ולכן בעצם כל אחד נתן כמה שהוא נתן. עכשיו באים חכמים וכותבים לזה שיעור. למה התורה לא נתנה את השיעור? כי היא רצה שאנחנו נעשה את זה מיוזמתנו. אם היא הייתה נותנת שיעור, אז אני נותנים את זה, כי למה שהדין מחייב? אבל התורה אומרת, לא, אני רוצה שזה יבוא ממדבת הלב. לכן אני קוראת לזה תרומה. אז לכן אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, חיטה אחת פותרת התקליט. זה מספיק, אין שום בעיה. אבל תשמע, קראתי לזה תרומה, אתה צריך להבין לבד שמצופה ממך לתת יותר. אוקיי? לכן התורה בכוונה לא קובעת פה שיעור מחייב. עכשיו כשחכמים בכל זאת, והרבה פעמים זה ככה, חכמים בכל זאת כותבים שיעור, גם במקום שהתורה היא שיעור פתוח. כי רוצים בכל זאת להסביר לאנשים או להבהיר לאנשים שבכל זאת מצופה מהם לעשות יותר. אבל אם הם היו קובעים שיעור אחד, 1 מ-50, אז אנשים היו מפרישים 1 מ-50, כי זה השיעור שחייבים מדרבנן, וזהו. אז הם היו שופכים את התינוק עם המים. כי כל מה שהתורה רצתה, זה שלא נעשה את זה. אשר חכמים יקבעו פה את השיעור, הם עושים את מה שהתורה ניסתה לבנות. את זה חכמים לא עושים. אם התורה לא קבעה שיעור, וחכמים מחמירים ודורשים שיעור, אני מבין. אבל אם התורה מצפה שאנחנו ניתן יותר, לא שהיא לא קבעה שיעור, היא מצפה שתיתן יותר. אך היא רוצה שנעשה את זה בהתנדבות, לכן היא בכוונה לא תרחה לא לכתוב שיעור. אז מה אתם חכמים נכנסים לי עכשיו וקובעים שיעור? אז מה שחכמים עושים, הם קובעים שיעור משולש. וזה בעצם אומר לי, תשמע, גם אחרי שקבענו שיעור, אני משאיר למימד הוולונטרי מקום. ואתה עדיין צריך למקם את עצמך איפה אתה נמצא. 1 מ-40, 1 מ-50 או 1 מ-60. כי חכמים לא רצו להרוס את הדין דאורייתא, הם רק רצו לתת לו גבולות גזרה. הם רק רצו להבהיר לנו פחות או יותר מה נדרש מאיתנו. לכן הם קובעים שהוא משולש, זה הרעיון. נדמה שפעם אמרתי את זה כשדיברתי על נר חנוכה. בנר חנוכה גם שם יש שיעור משולש. יש נר איש וביתו, מהדרין ומהדרין מן המהדרין. נכון? למה קובעים שלושה יותר? תגיד... שאלתי שם כמה, שתי קושיות בעצם, שאת מיושע, בבית יוסף, והבאתי שהרב יוגל, את השאלה הייתה למה היה צריך את זה, כי הרתומה הותרה בציבור, אז למה צריך את הנס על הפח שמן התמה? ושאלה שנייה, זה מה שייך פה, מה שייך לעשות הידור שהוא יותר משליש, הגמרא בבא קמא בדפתית, הרי אומר שהידור במצווה עד שליש. זה בא, הוא מנגר, אבל הידור במצווה הוא עד שליש. ובנר חנוכה הידור הוא פי חמש. אז כן, 36 נראות, או בלי השמש נגיד. במקום 8 נר, נר כל יום. אוקיי? אז יעבור החצי. אז זה עדיין יותר משליש. איך זה נכנס לגדרי עידו? יש כאלה שאומרים שאפילו אסור לעשות יותר מזה. יותר חמישית, יותר משליש. אז הטענה, לא, יותר משליש, חמישית זה מצוות עשה. חמישית עם המונו. אז מה שאמרתי שם, זה שהנס בעצם נועד, הרבי יוגל כתב, שהנס נועד לאפשר לנו להדליק בעידור. נכון, טומאה הותרה בציבור, אבל עדיין יותר מהודר להדליק בשמן טהור. אז הנס, מה שהוא עשה, הוא לא אפשר לנו להדליק. להדליק יכולנו גם בלי זה. כי טומאה הותרה בציבור. הוא אפשר לנו להדליק בעידור. לכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים לדורות עידור. זה לא מדין עידור מצווה של זה כליוון והוא הרגיל. אלא העידור הוא חלק מהותי מהמצווה. אז הוא אדם לא קבעו את זה בתור חובה. אז למה קבעו נר יישוב איתו? אבל יש מהדרין ומהדרין ומהדרין. כיוון שאחרת זה לא היה עידור. אחרת היית עושה את מה שחייבים. נכון? אז היה צריך להעביר לך מסר מורכב. מצד אחד נר יישוב איתו. אבל ברור שמצופה ממך להדר. כמה להדר? יש לך מהדרין, יש לך מהדרין, תבחר. שלוש רמות, בדיוק כמו בתרומה. אז השלוש רמות האלה זה תמיד אומר לך שחכמים בעצם עושים פה משהו כביכול נגד רצון התורה, אז הם לא רוצים לגמרי להרוס את רצון התורה, אז הם משאירים לך מנעד של אפשרויות כדי שעדיין יישאר הבחירה בידיך.
והשיעור הזה הוא דירות?
איזה?
אמרת ש...
לא, בתרומה. הטענה היא כזאת, בעצם השיעור הוא שיעור דאורייתא, זה הנקודה. רק מה? ברור שחיטה אחת פותרת את הכלי, לא בגלל שיש נתינה והפרשה, זה שיעור בהפרשה. אבל בהפרשה עצמה, אם אתה רוצה רק לפתור את הכלי זה חיטה אחת. אם אתה רוצה לתת תרומה, הקדוש ברוך הוא, לא לכהן, הקדוש ברוך הוא, כן? אז תיתן יותר. כמה יותר? חכמים באים ואומרים אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60. עכשיו שואלת הגמרא, איך מפרישים את זה? זה אחד מ-50, הדרבנן, כביכול. לא דרבנן, עכשיו אנחנו מבינים, זה דאורייתא. איך מפרישים את זה? מפרישים את זה בעומד. למה? כי אני רוצה שתיתן בעין יפה. נכון? זה מה שמסבירים שם הראשונים. אני רוצה שתיתן בעין יפה. זה לא סתם כי רוצים שתיתן בעין יפה. זה כל מהות העניין של תרומה. כל הרעיון של תרומה שלא ניתן שיעור, זה כדי שתיתן בעין יפה. לכן מזה שהתורה לא ציינה שיעור, שאלתי איך מכאן שאסור להפריש במידה. אולי לא צריך, כי אין את מה לאמוד. אבל מה זה הרמב״ם אומר? שמזה שהתורה לא ציינה שיעור, אז אסור להפריש במידה. תשובה, אסור להפריש במידה, כי כל הרעיון שהתורה לא ציינה שיעור, זה כדי שאתה תיתן את זה באופן וולונטרי. לכן אסור להפריש במידה. ולכן, אומרת הגמרא, אז לכן את השיעור הזה תפריש בעומד. אומר רש"י והרמב״ם, איזה שיעור מדובר? האחד בחמישים. אבל האחד בחמישים הוא שיעור דרבנן, מה פתאום? הוא שיעור דאורייתא. הוא שיעור דאורייתא רק שהתורה לא קבעה אותו כדי שנפריש לעומד. ואת זה צריך לעמוד. תקבע מה העין שלך, אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60, אתה צריך לקבוע את השיעור שלך, ואת זה תפריש בעומד. זה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. לכן גם בשיטת התנאים שמובאת בפירוש המשנה, שכתוב שם, האם אינו עניין? שאלתי, איך עושים על דין דרבנן אם אינו עניין? אם אינו עניין, והמוצא זה דין דרבנן. מה פתאום? זה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. מכאן בדיוק אפשר ללמוד ששיעור תרומה הוא דין דאורייתא ולא דין דרבנן.
זה קצת דומה למה שאומרים בחול המלאג, שיטות שזה דאורייתא ולא דרבנן, אומרים מה זה...
הזכרתי את זה קודם, הזכרתי את זה קודם, מסרן הכתוב לחכמים.
אז גם פה יש... התורה אומרת,
חכמים
כדאי,
אומרים לנו איך מקיימים את הדאורייתא. כן,
נחשב
לכם תרומתכם, תעשה את זה במחשבה ובעין יפה, שחזר לומדים, ומהמושג תרומה בעצמו, תרומה זה מנדבט הלב.
לא, אבל יש פרשת תרומה עצמו, כתוב שם, בואו נגיד, בואו ניתן שיתן, לא יצא שם גם כן שיעור לתת למשכן, נכון? ושם
הכתוב
כל
נדבר דיבור,
כל אחד ייתן את
ה... לא, אבל כל נדבר, שם לומדים את הנקודה הזאת, שהמושג תרומה בעצמו אומר לתת... לא, ברור, אבל אני אומר, משם זה בניין אב לכל מקום. שכל מקום שכתוב תרומה פירושו מנדיבת ליבו. ולכן אני אומר, עכשיו זה באמת מה שהתורה חוזרת, שהיא קוראת לזה תרומה, בזה היא מלמדת אותנו שהיא מטפה מאיתנו לתת יותר. אז זה מה ש... אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, בעצם מה שיש כאן זה סוג אחר של סברה, שזה נקרא סברה של רצון השם. אני לא יודע אם הייתי יודע לבד מסברה שצריך להפריש תרומה מראש. אבל יש לי איזושהי אינדיקה, אז מאיפה יכול לצאת לי שהקדוש ברוך הוא רוצה, אם זה לא ציווי? מלשון התורה, מפרשנות כזו או אחרת, אבל לשון התורה לא בהקשר שאני מחויב, אלא מההתייחסות של התורה אני מבין שהקדוש ברוך הוא מצפה לזה, שזה רצון השם. אם זה רצון השם, אז הסברה אומרת שצריך לעשות את זה. אז זו סברה שלא אומרת לי לגוף העניין, שגוף העניין הוא הגיוני, אלא הסברה היא סברה פרשנית, שאומרת לי שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות את זה, אז אני חייב לעשות את זה. יש לזה כמה השלכות לעניין הזה. קודם כל, למה באמת העובדה שהשיעור הוא שיעור אחוזי ולא שיעור קבוע? אם זה היה כמו נגיד התוספות ריד, הייתי מצפה שהשיעור יהיה שיעור קבוע, לא שיעור אחוזי. מה זה נתינה לכהן? אתה לא יכול לפוק לו לדעת, לתת לו גרגיר. למרות שיש לך 50 גרגירים, זה הכל, אז אחד מ-50, אז זה בסדר. מבחינת השיעור האחוזי, נפרשתי אחד מ-50. אבל אתה לא יכול לתת דבר כזה לכהן. שיעור נתינה, הייתי מצפה שלא יהיה שיעור אחוזי, אלא שיהיה שיעור באמת כמה אתה מביא לכהן. לפי מה שאני אומר כאן, לא, זה שיעור בהפרשה, לא שיעור בנתינה. אגב, בחלה למשל, שזה כן יש מצווה לתת לכהן, בחלה זה קצת מעובה, ויש אחד מ-24 ואחד מ-48, מנחתום או מבעל הבית, זה השיעור. אז א', שם, זה לא שני שיעורים, זה אחד. כי מנחתום זה השיעור, ומבעל הבית זה השיעור, זה שיעור אחד. לכן כל המהלך לא קיים בחלה. למרות שזה שיעור אחוזי, ב', גם השיעור הוא לא לגמרי אחוזי. כי בחלה יש שיעור מינימלי של העיסה, של מן המפרישים חלה. אז גם כשאתה קובע נגיד 1 מ-24, זה 1 מ-24 ולוך עיסה שהיא בגודל מינימלי. אז כך שדפקטו יש פה שיעור כמותי.
יש מינימום.
בדיוק, יש מינימום כמותי, מה שאין בתרומה. לכן המהלך הזה הוא רק בתרומה, הוא לא בחלה. למרות שחלה בכמה מקומות, ראשית הריסותיכם תרימו תרומה להשם, חלה גם היא נקראת תרומה. יש לה גם כמה דינים של תרומה. אבל בהקשר הזה, התרומה עומדת לבד, כמו שגם ראינו בתרומת מעשר. גם תרומת מעשר לא נכנסת לעניין הזה, וגם חלה לא נכנסת לעניין. זה רק תרומה גדולה. אוקיי? עכשיו, נראה השלכה או שתיים. הרמב״ם, בהלכות תרומות, אני אביא לכם הבדל בין איך שהרמב״ם מתאר תרומה, לאיך שהרמב״ם מתאר חלה. בסדר? זה די מקביל, ותשימו לב להבדלים. אז בהלכות תרומות, פרק ג' הלכה א', כתוב כך, תרומה גדולה אין לה שיעור, הלכה א', תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר ראשית גנך, כלשהו אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, ולכתחילה לא יפריש, אלא כשיעור שנתנו חכמים. אוקיי? וכמה הוא שיעורה שנתנו חכמים? זה הלכה ב', וכמה הוא שיעורה שנתנו חכמים? עין יפה 1 מ-40, והבינונית 1 מ-50, ועין רעה 1 מ-60, ולא יפחות מ-1 מ-60. אוקיי? נעומת עוד בחלה, הלכה א', זה ללכות ביקורים בפרק ה'. הלכה א', מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן. לא מופיע בתרומה, זה כבר דיברתי. שנאמר, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. וראשית זו, אין לה שיעור מן התורה. אפילו יפריש כסעורה, פתר את העיסה. זהו. בתרומה, היה עוד המשך. הוא לכתחילה לא יפריש, אלא כשיעור שנתנו חכמים. פה אין. אין השיעור. הלכה ב' ומדברי סופרים שמפרישים 1 מ-24 מן העיסה כדי שיהיה בה כדי מתנה לכהן. פה זה כבר שיעור בנתינה, כמו שרציתי להגיד בתוספות ריד, בחלה. ולמה? כי פה באמת השיעור הוא לא אחוזי. כמו שאמרתי קודם, גם אין שלושה שיעורים אלא רק אחד. אוקיי? אז הוא אומר, כדי שיהיה מתנה שנאמר, תן לו דבר ראוי לתנו מתנה. ואנחנו מפריש 1 מ-48 לפי שעיסתו מרובה ויש בשיעור הזה כדי מתנה. מה הפשר העניין הזה? זה ברור לגמרי שמה שאני אמרתי קודם, זה מה שכתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר, לכתחילה לא יפריש אלא כשיעור שקבעו חכמים, זה לא שיעור דרבנן. השיעור דרבנן בחלה זה שיעור דרבנן, ולכן בהלכה א' שעוסקת בדין דאורייתא לא מופיע השיעור בכלל. בהלכה ב', מדברי סופרים, תפריש בשיעור של 1:24. נכון? בתרומה, הרמב״ם בהגדרת הדאורייתא אומר, התורה לא נתנה לשיעור, ולכתחילה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים. זה דין לכתחילה מדיעבד בדאורייתא, זה לא, מה זה, איפה מצאנו ברמב"ם? לכתחילה לא יפריש על הקשיעור שמצאו, זה לא לכתחילה. יש דין ברבנן שחייבים להפריש את השיעור הזה. מה זה קשור לכתחילה? זה דין לכתחילה בדאורייתא. החכמים הם אלה שקבעו כמה זה. כשיעור שקבעו חכמים זה לא דין ברבנן. אלא חכמים קבעו מה זה השיעור לכתחילה שאותו צריך לעשות מדאורייתא. מדאורייתא תיתן לכתחילה אחד משישים. כן, בדיעבד גם כיתה אחת פותרת את הקריא. בחלה יש דין הרבנה שכפי ירד בהלכה ב', לא קשור להלכה א', שבדברי סופרים תפריש כשיעור 1:24. לכן זה, אני חושב שזה די ברור שזה כתוב ברמב"ם גם ההבחנה הזאת.
בחלה,
יש שם דבר בחלה, אתה לא יכול לאסור כמה חלות ביחד, שבוע אחרי שבוע. אתה לא, אתה לא יכול לאסור להגיע לאיזשהו... חלה, זה... אני שם את זה בצד. לא, אני מפריש חלה, אני שם את זה בצד, מפריש אחרי דורות, חלה שם גם את זה בצד, זה נותן לקוים כשזה מתקרב.
אתה לא יכול לאסור שבוע אחרי שבוע לאסוף את ה...
למה לא? אתה מתכוון טכנית כאילו זה מתרגל, בסדר, זה עניין טכני, אבל אין בעיה להלכתית עם זה שאני צובר. אז אם אני עושה רק במקומות אחרים בפרש של כמה דקות, לא משנה, אני יכול לצבור, אין לי מגמה, אין בעיה להלכתית בזה, זה טכנית אולי. יצא מזה שיעור בסוף, סוס חזק יצא מזה שיעור.
בסוף יוצא שאף פעם מישהו כתוב שזאת אומרת, שעומדים, אוקיי,
בפועל, אתה צריך שיעור. נכון, את השיעור הזה עומדים ולא מודדים.
אתה
פותח שתי השאלות שאמרתי קודם. יש פה שיעור, לכן יש פה את מה לאמוד, ואת השיעור הזה לא מודדים אלא עומדים. עכשיו, אין לך גם בעיה, אתה לא לוקח סיכון, כי מבחינת הקריא, חיטה אחת פותרת את הקריא. אבל זה מעבר לסיכון. התורה לא נתנה שיעור, הנקודה היא לא בגלל שאתה לא לוקח סיכון. התורה לא נתנה שיעור כדי שתעשה את זה.
אבל אם עומדים את השיעור, אתה עושה לנו את השיעור לתת יותר. הבעיה עם הרמב״ם זה שהעומק ולא יפחת, הם סופרים אחד השני.
מה זאת אומרת?
כי הוא לא יפחת אחד מ-60, נכון?
לא, לא, אתה עומד,
הפוך
בדיוק, המינימום הוא 1:60, אבל תעמוד ולא תמדוד. עכשיו כשאתה עומד ואתה יודע שאסור לך לרדת מ-1:60, אתה ניתן יותר, בגלל זה עושים את זה, בדיוק בגלל זה עושים את זה. עכשיו, הטענה...
יכול להיות
לרמות,
זה כאילו...
יכול להיות לרמות, אז הם לא קיימו את המצווה, אתה יכול גם שם לו לתת תרומה, יכול לאכול תבל. אוקיי, השאלה היא מה צריך לעשות, לא הולך לתפוס
עבריינים
פה, זה לא... אז הם קיימים את המצווה. לא, תקנו את התבל. כן. אבל הם לא הפרישו תרומה. אה, אוקיי. מותר להם לאכול את התבל שנשאר, אבל התרומה חסרה, מה זה לא הפרישו? התרומה חסרה, זה לא... זה לא מצווה שלמה, זה מה שהרמב"ם אומר, לכתחילה לא יפריש אלא כשיעור שקבעו חכמים. לכתחילה ודיעבד, זה לא דרבנן ודאורייתא. אגב, ההשלכה היא, למשל, יש השלכות לכיוון ההפוך ממה שמשתמע. נגיד, השיעור בחלה הוא מעכב. אם לא יפרשת 1:24, זה לא חלה. למרות זה שיעור דרבנן. כי מדרבנן צריך לעשות את זה מדאורייתא, אם לא יפרשת 1:60, תיקנת את הקריא. למרות שזה דאורייתא, זה לא דרבנן. דווקא הדרבנן פה יותר חזק מהדאורייתא. בדאורייתא זה דין לכתחילה, אז הוא לא מעכב בדיעבד. אבל הדרבנן הוא דין לכל דבר, אז מדרבנן לא יפרשת. לכן למשל, במעדני ארץ, מאיר על הדבר הזה, ובאמת אומר, הרב שלמה זלמן, במעדני ארץ זה הזרעים, אז הוא אומר שבחלה השיעור מעכב, ובתרומה השיעור לא מעכב, כי פה כתוב לכתחילה, ופה כתוב... שצריך להפריש. אבל הוא לא מסביר את כל העניין הזה, שזה בעצם דאורייתא. הוא רק אומר, מלשון הרמב״ם רואים שפה זה מעכב, ופה זה לא מעכב. עכשיו זה מאוד, מאוד ברור.
התרומה
כולה
יש ברכה? התרומה
כולה
מברכה?
כן.
למה
לא קבעו? מה? כי רוצים להגיד לך, נתנו לך שלוש מדרגות כאלה כדי להגיד לך שאנחנו מצפים ממך לתת יותר. אם היו אומרים 1:60, אני אתן 1:60, אני אתן 1:60. אז כך אומרים את זה, כך אומרים את זה. כך אומרים את זה, בלשון ההלכה כך אומרים, שיש לך שלוש מדרגות, ברור שאתה יכול גם לתת 1:30. אבל אחד מהרבה יוחד זה כבר עין יפה, אתה רוצה לתת עוד יותר, אז העין יפה יפייה. יש סתירה שהאחרונים היו עליה, גם בלשת בדברי הרמב״ם, בין דין חלה ותרומה בזמן הזה. הרמב״ם כותב שבזמן הזה, כיוון שהתרומה לא נמסרת לכהן אלא נשרפת, אז תפריש כלשהו. לא צריך להפריש אחד מ-40, 50 או 60. בחלה צריך להפריש את השיעור.
לא היום, אבל.
מה?
היום?
כן.
את השיעור?
כן. חלה צריך להפריש את השיעור, וגם היום, למרות זה נשרף, זה לא ניתן לכהן. אז כבר האחרונים שואלים, למה, מה ההבדל? לפי מה שאני אומר, ברור מה ההבדל. נכון שזה דין דרבנן החלה, והתרומה זה דין דאורייתא. אבל בחלה זה דין גמור, זה לא קשור. עכשיו, נכון, הטעם בתר, אתה כבר לא נותן את זה לכהן, אבל עדיין אתה צריך לבצע את ההלכה. ההלכה היא לתת אחד מ-24. בתרומה זה רק דין לכתחילה, בעצם אתה עושה את ההפרשה גם בכיתה אחת. לכתחילה תיתן יותר, אם זה לא הולך לכהן, אז אין לזה כל כך טעם. אז סתם לשרוף את זה. ובסדר, זה כבר בכיתה אחת. בתשחית. אתה עושה את זה כבר עם כיתה אחת. אז יש פה הבדל בין חלה לבין תרומה, שגם הוא בעצם יוצא מהעניין הזה. אולי עוד הערה אחרונה בהקשר של תרומה, בירושלמי, בתחילת פאה, הוא מקשה, למה, בין אלה הדברים שאין להם שיעור, למה לא הביאו את תרומה? אלה דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והעיון, ובנות חסדים, למה לא הביאו את תרומה? הוא מביא עוד, הוא מקשה גם למה לא הביאו אפר סוטה ואפר פרה ורוק יבמה וכל מיני דברים כאלה. אז על אפר פרה ואפר סוטה ורוק יבמה וגם דם ציפור מצורע, אז הוא אומר לא עתינן מתניתה אלא דברים שהוא מוסיף עליהם ויש בעשייתן מצווה. אלו אף על פי שהוא מוסיף עליהם אין בעשייתן מצווה. אז הוא הביא דברים ש... במשנה לא הביאו דברים, במשנה הביאו דברים שאם הוא מוסיף עליהם יש בזה מצווה. פה זה דברים שאתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה, אבל אין מצווה במה שאתה מוסיף עליו. אבל זה משאיר אותנו עם השאלה, אז למה תרומה לא הובאה? כי תרומה ברור שככל שאתה מוסיף יש בזה מצווה, אז למה לא הביאו? אני חושב שהתשובה היא כיוון שבתרומה יש שיעור. זה לא דברים שאין להם שיעור, יש להם שיעור. שיעור הוא מינימום אחד משיעור. רק התורה לא קבעה את זה כי רצתה שניתן את זה מעצמנו, אבל יש שיעור, אתה לא יכול להביא את זה בין הדברים שאין להם שיעור. הירושלמי עצמו מביא את השאלה על תרומה ולא עונה עליה. הוא עונה עליה משהו אחר ושזה כל מיני ויכוחים, הוא לא עונה את התשובה שלא מביאים פה משהו שמוסיפים עליו. אולי הערה אחרונה, עוד להוסיף על העניין הזה, אבל רק הערה אחרונה, אני אקרא לכם קטע ממסילת ישרים. מידת החסידות במסילת ישרים, בפרק י"ח, מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק להבינו על נכון, והוא מיוסד על חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית שראוי לכל אדם חכם לב לרדוף אחריו. כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו אבותינו ז"ל, ולא עם הארץ חסיד. ונבאר עתה עניין זה על הסדר. מה זה להיות חסיד? הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו ז"ל, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה בהיכן היא מגעת. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו, אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא עושה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין איכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש. כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש או יאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו שיוולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. כללו של דבר בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת. שלא יאמר לא נצטוויתי יותר די לי במה שנצטוויתי בפירוש. אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו נחת. והנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים. ותהיינה לו המצוות אשר ציוויין גלוי ומפורסם לגילוי דעת לבד, לדעת שאל העניין ההוא נותר רצונו וחפצו יתברך שמו. ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אלא אדרבה, יאמר כיוון שכבר מצאתי ראייתי שחפצו יתברך שמו נוטל הזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין ולהרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו. וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו, נמצא כלל החסידות הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר. בסדר? ואיתך רואה שהחסידות היא ממין הפרישות, אלא שהשות בלווין והחסידות בעשין. ובהם עניין אחד, הפרישות זה, החסידות זה להוסיף במצוות עשה, והפרישות זה לצמצם יותר בלווין, כן, להחמיר על עצמך יותר. ושניהם עניין אחד שהוא להוסיף על המפורש, מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת, שיהיה נחת רוח השנה לדבריו. אתם צריכים לשים את טוב, זה לא הסברה. הסברה זה מה שאני חושב שכך ראוי לעשות. נגיד מוסר, נגיד לא הצטרנו את זה, אבל ככה זה מוסרי. אז מן הראוי לעשות את זה, אז אני עושה את זה, זה סברה. פה הוא מדבר לא על זה. פה הוא מדבר על משהו שמתגלה לי מתוך דבריו של הקדוש ברוך הוא, או של אבא, או של הרע, או של מי, בעל ואשתו, אבל אני כאלה שזה מה שהוא היה רוצה. בלי קשר לשאלה אם אני חושב שכך נכון. אז את זה אתה צריך לעשות, וזה נקרא מידת החסידות. אני חושב שהדוגמה של תרומה היא דוגמה טובה לעניין הזה. זהו.